ערב טוב לכולם. קצת מוזר ללמד כיתה ריקה לגמרי, בית מדרש ריק, אבל מפת המצב אנחנו מבקשים קצת ללמוד איך להתייחס לקורונה מבחינה פנימית. אני רוצה ראשית לאחל החלמה מהירה ושלמה לכל החולים, לכל עם ישראל, לכל האנושות, שיהיה בעזרת השם סיום ומהיר וראוי של כל הסאגה המתמשכת הזו, שוודאי לא נעימה וגורמת לנו להרבה מאוד פגעים חיצוניים. אני רוצה לפתוח את השיעור כדי להבין מה זה מגפה. אומר לנו הזוהר הקדוש בפרשת נוח, בואו ראה. למדנו באותה אינטט בזוהר נוח בפירוש הסולם. כותב כך, בואו ראה. למדנו בשעה שיש מגפה בעיר או בעולם, לא יתראה האדם בשוק, משום שיש לו רשות למשחית להשחית הכל. משום זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להישמר ולא תראה עצמך לפני המשחית שלא ימשול עליך. אני רוצה להקריא את זה שוב, כי זו נקודה חשובה. ישנה שאלה בסיסית, מה צריך לעשות כשיש מגפה? אומר הזוהר הקדוש נוח אות ע"ט, בואו ראה, למדנו בשעה שיש מגפה בעיר או בעולם, לא יתראה האדם בשוק, משום שיש לו רשות להמשחית, להשחית הכל. משום זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להישמר, ולא תראה עצמך לפני המשחית, שלא ימשול עליך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאף אחד לא מוגן, גם לא הצדיקים, וזה לא כתוב פעם אחת בזוהר, זה כתוב במספר רב של מקומות, אולי עשרות פעמים, אני זוכר, 10 מקומות לפחות, שרשום בזוהר, שכאשר המשחית נמצא, גם הצדיקים צריכים להסתתר. אף אחד לא יכול להרשות לעצמו, מכיוון שהמגפה באה על כולם. וכשהיא באה על כולם, צריך להיזהר. מגפה היא מלשון גוף. גוף ונגף זה לשון מוות. כל הבעיה במגפה, שאנחנו הולכים אחרי דרכי הגוף, ולא אחרי דרכי הנשמה. זו הבעיה. כדי להבין את זה יותר, בואו נדבר קצת יותר במבט כללי. יש לנו צורך להסתכל על החיים באופן אחר. אנחנו צריכים לראות ששום תנועה גשמית לא באה בשביל עצמה. היא תמיד, אבל תמיד, נועדה לצורך משהו יותר פנימי. כשהילד צועק ובוכה, יש משהו יותר פנימי שהוא מבקש. הוא לא מבקש רק את הפעולה החיצונית. אני יכול להשיק את הילד לשים לו יד על הפה, אבל ודאי כולנו מבינים בדוגמה הפשוטה הזאת, שיש משהו יותר פנימי שמבוקש. ולכן אנחנו תמיד, בדברים גדולים, צריכים להתייחס. כשאני מרים את הכוס תה, את הכוס תה שלי, אז בודאי שאני מחפש משהו פנימי, אבל אני לא יכול בכל דבר קטן להסתכל מה הנקודה הפנימית. אני חי באופן כללי כאיזושהי מגמה פנימית, ואני מחפש בדברים הגדולים את הנקודה הפנימית. אני רוצה לחיות חיים של אדם מאמין, יש בורא בעולם וכן הלאה. ואני שואל אותנו, קרה פה משהו בעולם? קרה פה משהו בעולם שהוא לא רגיל. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הנקודה הפנימית שהקדוש ברוך הוא רוצה להפגיש אותנו איתה? אם אנחנו נחיה רק גוף, אנחנו חיים מוות. הגוף, הטבע שלו למות. הנשמה, הטבע שלו, זה דבר נצחי. אם אני רוצה לחיות חיים נצחיים, אם אני רוצה להרגיש עושר נצחי, אני רוצה להרגיש רוחניות, אני רוצה להרגיש טוב. אז אני צריך לחיות משהו שהוא מעבר לגוף, מעבר למעשה. כל אחד שישאל את אשתו, אם אני אביא לך זר פרחים, אבל הנשמה שלי, הנפש, הכוונה, לא תהיה עם זה. את רוצה את הזר פרחים? היא תגיד לך שהיא לא רוצה. למה? כי היא לא רוצה את הפרחים. היא רוצה מה שמונח. באמת הרבה גברים שואלים את עצמם, בשביל מה היא צריכה פרחים? מה, אוכלים אותם? עושים בהם סלט? מה עושים? בשביל מה צריך פרחים? אז תדע למה צריך פרחים. כי צריך משהו מעבר, זה לא רק אוכל. זה לא רק דבר חיצוני. לכן אנחנו מחפשים משהו יותר עמוק. דבר נוסף. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך המציאות. לא יכול להיות שאנחנו לא נקשיב לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו רוצים להקשיב לקדוש ברוך הוא, צריכים להבין את השפה שלו. ותשאלו לבטח, למה הוא לא מדבר איתנו בשפה ברורה, שיגיד לנו, אני מבקש מכם כך וכך. לא, אתם לא באמת שואלים את זה. לא יכול להיות שאתם שואלים שאלה כזאת. למה לא יכול להיות? כי הוא דיבר איתנו הרבה פעמים בצורה ברורה מאוד. כל התנ"ך, כל הנביאים, כל האחרונים, הראשונים, אומרים לנו את הדברים מאוד מאוד ברור. ואל תתבללו, אני לא מדבר עכשיו, שאף אחד לא ייבהל, אני לא מדבר על קיום תורה מצוות מבחינה חיצונית, שאני חושב שזה חשוב, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על משהו אחר. אנחנו צריכים לזכור שהבריאות הגופנית, שממנה אנחנו כל כך חוששים עכשיו, היא רק אמצעי ולא מטרה. כל פעולה מייצגת משהו פנימי שאנחנו מבקשים. האם אנחנו מוכנים להפסיק להגיד העיקר הבריאות? האם אנחנו מוכנים להתחיל לחשוב, וסליחה שאני אומר את זה, באמת אני מבקש סליחה, אני לא רוצה סתם להטריס, אבל דווקא עכשיו אולי זה מקום שכל אחד צריך לשאול את עצמו, כמה אמת אני מוכן לשאת? כמה אני מעז לשאת? ולומר גם המקרים הכי קשים שלנו, וזה מקרה קשה שיש עכשיו. זה באמת, המחלה הזאת היא לא כל כך קשה, לא זאת הנקודה, אלא שזה עלול להיווצר למצב מאוד מאוד קשה. אם יש כל כך הרבה נדבקים ובתי חולים יקרסו, ואני כבר לא רוצה כל כך לדבר על דברים הטכניים שמעליתים את האנשים כל כך הרבה פעמים. אבל זה לא העיקר. כל הבריאות זה רק בריאות הגוף. הגוף הוא העיקר. מגפה זה מלשון גוף. אני אזכיר את זה עוד הרבה פעמים. מגפה מלשון גוף. אנחנו רוצים חיים גופניים במגפה. בדרך שאדם הולך, אומר הזוהר הקדוש, מוליכים אותו. בדרך שאדם שופט, שופטים אותו. אם אתה רוצה, אם אתה בוחר ללכת בדרך של גוף, לא תהיה מגפה. מגפה זה מלשון גוף. לא כתוב מנשמה, מגפה. על מה זה פוגע? בנשימה. בנשמה. ואולי זה רק משחק מילים, אבל זאת לא הנקודה. תעזבו את המילים. לא המילים הם העניין. יש פה רעיון עמוק שאנחנו חייבים לראות מה הנקודה הנפשית. אז אנחנו שואלים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מדוע הוא לא מדבר איתנו בשפה ברורה ואומר לנו מה הוא רוצה מאיתנו? למה באלימות? למה ביסורים? אי אפשר לדבר יפה? מה, אנחנו היינו מכים את הילד שלנו כשאנחנו רוצים ממנו משהו? אי אפשר לדבר יפה, להזמין אותנו לשיחה עניינית, לעשות שיקוף אחד לשני, להכיל אחד לשני, הוא לא יכול להכיל אותנו קצת? האם היו לנו סימנים מוקדמים למה שקורה עכשיו? האם מה שקורה עכשיו מבשר לנו מה שיקרה בעתיד הקרוב והרחוק? על זה אנחנו רוצים קצת לענות, לדבר פה. אז ראשית, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות במקום שהמשחית נמצא. כמו שראינו בזוהר הקדוש, מהו המשחית? מהיכן הוא מגיע? אומר הזוהר הקדוש, אומר, סוגיה מאוד מעניינת, אומר אדם הראשון, גם בנוח, באות למדי שם, אומר, אילו הוציא אדם תולדות מגן עדן. בגן עדן היה מוציא תולדות. הם לא היו קלים לדורי דורות, הם היו חיים לעולם. לא היה נחשך אור הלבנה לעולם. כולם היו חיים לעולם, ואפילו מלאכים העליונים לא היו יכולים לעמוד בפני הבריות האלה, אם אדם הראשון היה מוליד את כולם בגן עדן. כיוון שגרם החטא, והוא יצא מגן עדן, עשה תולדות מחוץ לגן עדן, לא נתקיימו בעולם, כי לא היה כראוי. אני רוצה לספר לכם סיפור. אתמול ושלשום, וגם ביום ראשון, כן? שלוש סדנאות, סדנת ערב לנשים, סדנת בוקר ערב לגברים, וסדנת בוקר אתמול לנשים. לכולם היה את אותו תרגיל. התרגיל היה כזה, ואני מזמין את כולכם לעשות את התרגיל הזה עכשיו או אחר כך כשתתפנו. תרגיל מאוד מאוד פשוט, ואני אסביר גם למה אני עושה אותו לאחר מכן. התרגיל היה כזה. תחשוב על מישהו שאתה מאשים אותו. תחשוב רגע על משהו, מישהו שאתה מאשים במשהו. תעצור לרגע ותאמר לעצמך עכשיו, אסור לי להאשים אותו. אין לי אפשרות להאשים. ותנסה לבדוק איזה נקודה נפשית עולה בך. אני אגיד לכם למה הגיעו, כמעט כולם בצורה מאוד מאוד דומה. אני אקריא את זה, אני אקריא את זה כדי שנראה בדיוק למה הגיעו האנשים. כתבנו את זה. תראו איזה יופי. כשאתה לא מאשים, והאשמה, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי האשמה זה צד הגוף. צד הגוף רואה את הפרטיות של עצמך, הוא לא יודע להתחבר הגוף. הנשמה יודעת להתחבר. תראו, כל התכונות האלה של האנשים האלו, כולם הם של הנשמה, לא של המגפה. מה זה המגפה? מלשון גוף. שחיים רק חיים גופנים. למשל, אחד הדברים החזקים שיש לנו מדרכי הגוף, זה להאשים מישהו אחר. עכשיו תחשוב לרגע, כולכם תחשבו, רגע אחד אתם לא מאשימים, לא את הקדוש ברוך הוא, לא את האישה, לא את הבעל, לא את הילדים. נאמר, הילד עכשיו קיבל ציון גרוע בתעודה, צעק על המורה, היכה את אחיו, האישה עוד פעם, הבעל עוד פעם לא סידר את הבית, הבעל עוד פעם לא בשביל אוכל טעים. מאשימים חזק. לא משנה מה קרה. תעצור, תחזור לאותו מצב שקרה, תגיד, אני לא יכול להאשים, אסור להאשים. אין לי את הצ'יפ הזה בראש שאני יכול להאשים. מה קורה לך? אז אני אגיד לכם מה קרה לאנשים. איזה מקומות עלו להם? שלווה, שחרור, בהירות, אהבה ללא תנאי, אסרטיביות, שלמות, השלמה, סלחנות, אתגר, הקשבה, אמפתיה, חיבור, חוזק, ביטחון, יכולת, חמלה, הבנה, התחברות, כוחות נפש, יצירתיות, אתגר, הכלה, קבלה, שליטה, מדויקות, נחישות, אחריות אישית, ויש עוד דברים. כל אלה מה זה? זה דרכי הנשמה. זה לא דרכי הגוף. הגוף רוצה להאשים, להעניש, לבגוד, לחשוב בעיקר על הפרטיות שלו עצמו. אלה דרכי הגוף. הנשמה רוצה דברים אחרים. המגפה לא באה בשביל שנבטל את המגפה עצמה, היא לא באה בשביל זה. נדמה לכם, או נדמה לנו, אני יחד איתכם, כי גם אני מרגיש ככה לפעמים, שכל האתגר שלנו עכשיו זה למגר את המגפה. יש עכשיו מגפה. המוח הגופני שלנו חושב, בוא נמגר את המגפה. מה עושים לנו? מלעיטים אותנו כל היום, כל היום, ואנחנו צורכים את זה בכמויות, כל היום חדשות מה קורה עם המגפה. למה אנחנו מקשיבים לזה? כי אנחנו חושבים דרך הגוף, כי כל מה שאנחנו רוצים שתיגמר המגפה. זה מה שמעניין אותנו. זה כמו בן אדם שהולך לחדר כושר, שמים עליו משקולת, וכל מה שמעניין אותו שהמשקולת תהיה למעלה. לא מעניין אותו כבר אם יבואו שניים מהצד והרימו את המשקולת. אבל כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שום דבר חיצוני לא בא בשביל עצמו. הוא בא בשביל לאמן את הנשמה. אז אם הוא בא בשביל לאמן את הנשמה, אז אנחנו צריכים לראות מה נקודת האימון שלנו. לא יכול להיות שנהיה עסוקים כל כך, כל הזמן, רק בחדשות, איך למגר את המגפה, כמה מתו, כמה נשארו, מי הדביק את מי, מה צריך לעשות. מספיק פעם בשש שעות לשמוע חדשות. זה מספיק. למה? כי הגוף שלנו, המחשבה הגופנית, רוצה את זה, ואחרי זה היא רדופה. כשרדופה אחרי הדברים האלו, אז אין לה ברירה. היא רוצה את זה לשמוע. ולכן אנחנו צריכים, אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, זה להפסיק לשמוע כל כך הרבה חדשות. להפסיק לשמוע כל הבדיחות, כל הסרטונים הקצרים, כל מה ששולחים כל היום בוואטסאפים, הכל, לא הכל, הרבה סובב סביב הדברים הללו. למה? כי זה מה שמעניין, להתגבר על הגוף. אבל יש פה אתגר אחר. כשאני מרים את המשקולת, אני רוצה לאמן את השריר הפנימי שלי. אין לי עניין שהמשקולת תהיה למעלה. אני אומר מראש, זה רק, איך אני אגיד, אני לא רוצה לשמוע נביא זעם, אבל זה השיחה הראשונה שלנו עם הבורא. זה רק השיחה הראשונה. השיחה הזאת היא שיחה בהמשכים. אם אנחנו מבינים, לא צריך להשתמש באמצעים כאלה כשמבינים, אבל אם לא מבינים, אז צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם עד שמבינים, אבל לא צריך לדאוג כל כך. יש לנו פה עניין, העניין של המגפה, כל מגפה שהיא, לא רק המגפה הזאת, תכף אני אתייחס למגפה הזאת באופן ספציפי. כל מגפה, התפקיד שלה לומר לך, תפסיק להסתכל על דרכי הגוף, תתחיל להסתכל על דרכי הנשמה. תפסיקו לשמוע חדשות, תתחילו לדון בינינו לבין עצמנו, בואו נשוחח ביחד, מהם דרכי הנשמה הראויים? איזה דרכי הנשמה אנחנו רוצים? איך אנחנו מגבירים את הדברים הכל כך יפים שעלו בתרגיל שנתתי לכם קודם? שלווה, שחרור, בהירות, אהבה ללא תנאי, אסרטיביות, אתגר, הקשבה, אמפתיה, חיבור. איך כל הדברים האלה, איך אותם אנחנו יכולים להעצים בתוכנו? זה הנקודה הפנימית שצריך לאמן. אם כך, גם המגפה הזאת כמו מגפות אחרות. עכשיו, יאמרו בן אדם, תראה מה אתה מדבר? הרי זה ברור שרוצים שתיגמר המגפה, אנשים לא עובדים, מה הם יוכלו, מה הם יעשו, העולם יתמוטט. האם אנחנו מאמינים בהשגחה? אם אנחנו מאמינים בהשגחה, לא רק אנשים דתיים שמקבלים תורה ומצוות, אני רואה שרוב העולם מדבר באופן מאוד ברור, שזה דבר מושגח מלמעלה, רואים שזה דבר לא רגיל. זה לא רגיל שקורה כזה דבר. שואל הזוהר הקדוש, אומר, כל מה שקרה לאדם הראשון, קרה בגלל החטא. שואל, איך היו יכולים להוליד תולדות בגן עדן? אתה רוצה שהכל יהיה פנימיות, לא יהיה לנו גוף, לא יהיה לדברים חיצוניים? אבל הגוף מלבא אותנו, הרי החשק היותר גדול שלנו הוא החשק של הגוף. ואם החשק של הגוף הוא הכי גדול, אז איך לא נפעל את הגוף? אומר, באות למתחד בנוח, בזוהר, אם לא חטא אדם ולא גורש מגן עדן, היה עושה תולדות מצד רוח הקודש, רוח קודש הקודשים, כמו המלאכים העליונים, והיה חי לדורי דורות כמו שהוא למעלה. שואל הזוהר, אוקיי, אז למה אתה מביא מגפה? נגיד האדם הראשון חטא, תלמד אותו לעשות תשובה. אומר, למה נשחטה הארץ? מה הארץ השמה? היא בת עונשין? אז הוא שואל על המבול. הוא אומר, משום כי השחית כל בשר את דרכו, כמו שאמרו. וירא אלוקים את מעשיהם. בשעה שבני אדם הם צדיקים ושומרים, כך אומר הזוהר באות למתת, ושומרים את מצוות התורה, אז הארץ מתחזקת, וכל חדווה נמצאת בה. מה הטעם? משום שהשכינה, שכינה זה היחד, המקום ששם שוכנות כל הנשמות, אומר הזוהר. השכינה שורה על הארץ, ואז העליונים והתחתונים, כולם בחדווה, יש יחד. מה קורה הפוך? כשבני אדם משחיתים דרכם, ואינם שומרים מצוות התורה, וחוטאים לפני ריבונם, אז כביכול דוחים את השכינה מהעולם. והארץ נשארת נשחטת. שהרי השכינה נדחתה ממנה ואינה שורה עליה, ואז היא נשחטת. מה הטעם? יש עליה רוח אחר. אז אנחנו רואים מהכתובים האלו, שאומר לנו, יהודים יקרים, תשמרו את מצוות התורה. מה זה מצוות התורה שצריך לשמור עליהם? אז אם אומר הזוהר, שכל זה קורה בגלל שלא שומרים את מצוות התורה, מה מצוות התורה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה יהודי יקר, הנשמה שלך ואני דיברנו למעלה. שאלתי אותה, נשמה יקרה, את רוצה לרדת לעולם הזה? שאלה אותי הנשמה, את הקדוש ברוך הוא, מה יש בעולם הזה? אמרתי לה, מקום להתאמן. את יכולה להשתכלל ולקבל עושר אלי ודבקות עליונה ואהבה גדולה, אם תבוא לחדר כושר הזה שנקרא העולם הזה. אומרת, כן, אני רוצה להתאמן. נרשמה לחדר כושר, שילמה מנוי, באה לחדר כושר, יושבת רגל על רגל, שותה כוס קפה, הולכת מפה לשם, אבל לא לקחת שום מכשיר כושר להתאמן עליו. יכול להיות כזה דבר? מדי פעם עושה משהו, אפילו בלי חימום, ואומרת, זה לא עוזר לי. למה זה לא עוזר? אז צריך להבין מה האימון שיש פה. ומה האימון? באנו לאמן את הנשמה, לא את הגוף. אין מטרה בגוף. אבל איך אני אעבוד בלי גוף? שאלה מצוינת. מה, הגוף לא חשוב? הגוף חשוב מאוד, אבל כאמצעי. הגוף, רק כמשל, כן? הוא כמו האוטו. מה שעושים עכשיו ראש הממשלה ושר הביטחון ושר הכלכלה, כל הממשלה, במה מטפלים הממשלה? במה מטפלים הממשלה? הממשלה מטפלים כרגע רק כמשל, כן? שלא יתפסו אותי עכשיו במשל. הם הפחחים. פחחים או המכונאים של הרכב. אבל לאן לנסוע עם הרכב כשהוא יהיה מתוקן? מה לעשות איתו? לאן ללכת איתו? לנסוע לירושלים? לנסוע לאיטליה? לרומא? לאן לנסוע עם האוטו? מה לעשות עם הבריאות כשתהיה לנו הבריאות? האם נגיע לחיים של נשמה או נחיה חיים של גוף, של מגפה? גוף מלשון מגפה אמרנו. איזה חיים אנחנו רוצים? באנו לחדר הכושר הזה של העולם הזה. אנחנו רוצים לחיות חיים של נשמה או לא? אז אומר לנו הזוהר הקדוש שמי שלא שומר את מצוות התורה אז הארץ מתחזקת וכל חדווה יוצאת ממנה, ואם שומר, כל החדווה נמצאת בה. מה זה לשמור את מצוות התורה? זה לא לעשות פעולות חיצוניות. ואני רוצה להגיד דבר פה שהוא אולי עוד יותר קשה. אני דווקא פונה לשומרי תורה ומצוות מבחינה חיצונית. לאלה שהולכים עם זקנים ארוכים ופאות ועם בגדים שחורים, אנחנו החרדים. האם אנחנו מוכנים לשים לב יותר לכוונה הפנימית, ליחד, לשאיפה הנפשית, למקום הפנימי, לחדווה, ליצירתיות, לנפש, לנשמה, או שאנחנו רוצים לעשות רק את הפעולה החיצונית. לעשות רק את הפעולה החיצונית זה רק גוף. כשאנחנו צועקים על החילונים, למה אתם לא שומרים שבת מבחינה חיצונית, הם מבינים שזה גוף. גם להם יש את ההרגשה, אנחנו לא רוצים גוף. אבל תשימו לב, החיצוניות הזאת הורגת אותנו. היא הורגת אותנו, לא משהו אחר. ואנחנו צריכים להתחיל לחיות חיי נשמה. להבין שהגוף הוא אמצעי לנשמה. להפסיק להשתחוות לאל זר הזה שנקרא העיקר הבריאות. להפסיק להקשיב, לחשוב שהממשלה שמטפלת בבריאות, היא עושה את הדבר הנכון. הייתי מצפה משר החינוך לספר לנו, או מראש הממשלה, או מנשיא המדינה, לבוא לספר לנו איך אנחנו צריכים להתנהל מבחינה פנימית. מה אנחנו צריכים לעשות, איזה מחשבות, איזה נפש, איזה רגש, צריך להיות לנו רגש עולמי כדי אותו לעבוד. אז אולי הם לא אומרים, אבל בואו אנחנו, האזרחים הקטנים, בואו נראה מה אנחנו כן יכולים לראות מה קרה פה בעולם, ואיך אנחנו רוצים ؟ איך אנחנו רוצים לפעול את זה בצורה חדשה? אתם יודעים, יש בגיטין נונבב, יש סיפור על טיטוס, טיטוס הרשע. טיטוס הרשע, בגיטין נונבב, טיטוס הרשע, עומד בים, ונחשולי גלים הולכים לשטוף אותו. אז הוא, במצבים הקשים, הרי בני אדם, סוף סוף זוכרים שיש בורא בעולם, אז הוא פונה לבורא, יתברך ואומר לו, אלוקים, אתה גיבור במים. כמו שהיית עם פרעה, בקריאת ים סוף, וכמו שהיה עם סיסרא, בוא נראה אותך ביבשה. קדוש ברוך אומר לו, אין בעיה, בוא, הלך ליבשה. עוצר את הים, הגיע ליבשה טיטוס, ואז נכנס לו יתוש קטן במוח, 7 שנים, ומשגע לו את המוח, והורג אותו. אנחנו נמצאים לכאורה בקדמה, לכאורה. יש אינטרנט, יש מחשבים, הנה יש עכשיו שידור, הרבה אנשים רואים אותו ועוד יראו אותו בעזרת השם, באמצעים נפלאים לחשוב, אני מדבר פה ואפשר לשמוע את זה בכל העולם, באמת קדמה מאוד גדולה, עולים לחלל, נמצאים בירח, מאדים, מגלים את הגלקסיות, דבר קטן כזה זוכר יותר ממה שאדם יכול לזכור כל חייו. מה מביא את כל זה? אז מה צועקים? לימודי ליבה. חייב לייצר קדמה טכנית. חייב לימודי ליבה. למה? כי צריכים לייצר עוד דברים טכניים, עוד מחשבים משוכללים, עוד קדמה חיצונית. אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי חבר'ה, בואו, כמו טיטוס, בואו נעלה אתכם ליבשה. בואו נראה, כל הקדמה הטכנית שלכם היא עוזרת לכם עכשיו? היא עוזרת לכם, תראו באיזה מצב אתם נמצאים. תראו מה המציאות שלכם. אתם לא מבינים שכל הקדמה הטכנית הזאת היא לא העניין? אתם לא מבינים שיש פה אתגר אחר? אז אנחנו לא אומרים לו לייצר מבחינה טכנית, אבל להגיד שזה העיקר, שזה לימודי הליבה, הפוך. אם היו מלמדים כישורי חיים, כישורים נפשיים, דרכי התייחסות לחיים, אלה היו לימודי הליבה, הייתי מבין. אבל מה, גיאוגרפיה ומתמטיקה ואנגלית, זה לימודי ליבה? לא כושרים נפשיים זה לימודי ליבה? לא ללמוד, לא להאשים, זה לא לימודי ליבה? לא ללמוד להיות ביקורת ומעניש ורדוף אחרי תאוות, זה לא לימודי ליבה? זה לימודי ליבה. זה לב האנושות שאליה צריכה להתקדם. אבל אם לא, אז מה הוא יעשה? מה יעשה האדם? כיצד הוא יחיה? מה, הוא יחיה רק את החיצוניות? אז הנה, יש לנו עכשיו טכניקה גדולה. עכשיו, אני יודע. אני יודע מה עולה לאנשים המדענים בראש עכשיו. אומרים, נו, מה היינו עושים? היינו שבים לומדים תורה וזה היה נפטר? הדרך החיצונית? אתם יודעים, אני תכף אתייחס לשאלה הזאת. אני רק רוצה לספר לכם עוד סיפור קטן. אני מכיר אדם יקר, יהודי, מבוגר, חי באחת מארצות באמריקה. יש לו את כל האמצעים הטכניים. לא חסר לו אמצעים טכניים. הוא כנראה חולה בקורונה, אבל אסור לעוזר את הבית שלו להישאר בבית. אסור לילדים שלו לבוא לעזור לו. הוא חי עם אשתו, גם מבוגרת מאוד. אין איך לעזור לו. נמצא באיזה ארץ שגם לא יודעים כל כך איך לעזור שם. כל היכולות הטכניות שלו לא עוזרות לו. אבל אני כן רוצה להתייחס לשאלה הקודמת. אני אומר שהבעיה היא לא בעיה טכנית. והקדמה הטכנולוגית שלנו היא לא העניין. ולימודי הליבה שאנחנו צריכים להתעקש עליהם לכל ילד, הם חייבים להיות. וכל המפלגות שדורשות לימודי ליבה, הצדק איתם, חייב כל יהודי ללמוד לימודי ליבה, רק הם מתבלבלים. לימודי הליבה זה לא מחשבים או אנגלית או מתמטיקה. לימודי ליבה זה כישורים נפשיים. איך לא להאשים, איך לא להיות רדוף אחרי התאוות שלנו, איך לחשוב בצורה משוחררת, איך ללמוד לרצות. אלה לימודי הליבה שצריך להיות מגן הילדים עד תיכון. כולם צריכים ללמוד זה, כל יום להתעסק עם זה, כל הזמן. עם זה צריך להתעסק. עם כישורים חברתיים, נפשיים ורוחניים. אלה לימודי הליבה שלנו. זאת התורה. מי שלא שומר על התורה הזאת, בגלל זה באים הצרות, כמו שלמדנו בזוהר. אז יאמרו לי אנשים, בוא נראה, אם נשאר ללמד תורה, המגפה תיפטר? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז מי עושה שלום? הטנקים? מי יודע יותר? רבי אלעזר או אני? אני אענה על זה בעוד צורה. התשובה היא, שאם בא ניסיון לאדם, אם נותנים לך משקולת להרים, זה נכון, אני צריך להתעסק עם הידיים כדי להרים את המשקולת, אבל השריר הפנימי צריך להתאמן. אבל משהו יותר חזק, כשהיו מכות במצרים, אז מכת דם, כי דם, צפרדע, המכות הראשונות, באו הפרעונים, המחשפים של פרעה, ואמרו, זה גם אנחנו יכולים לפתור, זה לא בעיה. אנחנו יכולים לפתור את הקורונה. נמצא משהו לפתור את הקורונה, ולא תהיה בעיה. הנה, אנחנו לא צריכים את הדתיים, לא צריכים את החכמים, לא צריכים קישורים נפשיים, אנחנו יכולים לפתור את זה לבד. עד שהם ירימו ידיים ויגידו, כשתבוא עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, אז כשאתה מרגיש עכשיו שאשתך לא אוהבת אותך, או אתה לא מסוגל לאהוב את אשתך, או שהילד שלך לא אוהב אותך, או אתה איבדת כל עניין בחיים, אז שום דבר טכנולוגי לא יעזור לך, גם לא כל התרופות הפסיכיאטריות. הדברים האלה כבר לא יעזרו לך. למה אנחנו מחכים? שיהיו מכות כאלה שהטכנולוגיה לא יכולה כבר לפתור? נגיד שהטכנולוגיה תפתור עכשיו את הקורונה, היא תפתור, ייקח עוד חודש, חודשיים, שלושה, זה ייפטר, לא צריך לדאוג מזה כל כך. זה בכלל לא העניין. זה רק סימן. זה רק סימן. אנחנו לא יכולים להתעסק בסימנים ולחשוב שהם העיקר. זה עצם המגפה. המגפה היא בזה שאנחנו מתעסקים רק בפתרון החיצוני. רק בענייני הגוף. אז שואל אותנו הקדוש ברוך הוא, האם הקדמה שלכם עוזרת? האם מה שיפתור את הבעיה זה התורה או המדע שימצא את האנטיווירוס? אבל מהי הבעיה? עוד פעם, מה הבעיה? הבעיה היא עכשיו הדבר הטכני או הבעיה היא הדבר הנפשי? הרי כל הדבר הטכני בא בגלל הדבר הנפשי. הדבר הטכני לא בא בשביל עצמו, לא יכול להיות שאני צועק על הגרזן ולא מי שאוחז בגרזן. זה לא הגיוני, זה לא חכם. כל אחד מאיתנו מבין את זה בצורה אינטואיטיבית לגמרי. אז למה כשזה כל כך מסיר אותנו, אנחנו שוכחים? להפסיק לשמוע כל היום חדשות על הקורונה. מספיק פעם בחמש שעות לשמוע עדכונים, ואם תעשו לעצמכם טובה, גם פעם בחמש שעות. אם יהיה עדכון, שאחד יהיה אחראי לתת את העדכונים וזה הכל. לא צריך לשמוע כל הזמן חדשות. אבל כן, להתחיל לנהל שיח על הדברים הנפשיים שאנחנו צריכים. האם אנחנו ממתינים לעוד מכות? האם הקדוש ברוך הוא? האם הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבנו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? למה הוא הקשה את לב פרעה? שפרעה יש בכל אחד מאיתנו. שהוא לא מכיר את שם הוויה, מכיר רק את שם אלוקים. שם אלוקים זה צד הדין. צד הדין, זה אנחנו יכולים להבין. אבל לצד הוויה שהוא צד הרחמים, זה קשה לנו להבין. צד הפרעה שבנו, צד הגוף שבנו, צד המדע, השכל, העולם הזה, קשה לו להבין את זה, קשה להבין את דרכי האמונה. ואז פרעה מתנגד לזה, יש בנו התנגדות לחשוב שהדבר הנפשי והרוחני הוא זה שפותר את העניין. אבל השם מקשה את לב פרעה, אומר למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. מה זה שיתי אותותיי אלה אומר? אות זה חיסרון. אני רוצה להגדיל את החיסרון שלכם, כדי שיהיה בכם חשק עצום וגדול לנקודה הנפשית, שתהיו מספיק רעבים אליה, כדי שתוכלו לבוא ולצרוך אותה, לא רק על ההכרח. אומר בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכרו יגן עלינו, שיש שתי נקודות מהם האדם פועל, נקודת ההיעדר ונקודת הסובע. נעזוב את זה, זה דבר מורכב לפה, נעזוב את זה. אני חוזר לנקודה הזאת, שאדם צריך לראות שאם אנחנו נענים ויש לנו רצון מספיק חזק לנקודה הנפשית, הנשמתית, אז לא צריך עוד מכות. אבל אם לא, תבואנה עוד מכות. והשם מקשה את ליבנו כשאנחנו לא מספיק נסערים לרצות את הנקודה הנפשית. אתם יודעים, יש בני אדם שאומרים לו ברמז, מצביעים לו על משהו, הוא כבר מבין וממש דוחף את עצמו בכל הכוח לעשות את התנועה הנפשית. ויש בן אדם שעד שלא נותנים לו פטיש של 5 קילו בראש, הוא לא מבין. הוא לא מבין. ולכן אנחנו צריכים לראות שאנחנו יותר רגישים קצת למציאות ויותר מבינים עניין. לפעמים בני אדם עד שלא ממש רבים ביניהם לא באים לידי פתרון. אני מבחינתי רואה פה ישנן כאן שתי מערכות עיקריות. מבחינה נפשית צריכים לעבוד על כל הצד הנפשי, אבל הסימנים שאני רואה, ואני חושב שכל אחד יכול להסתכל על זה בצורה שלו, אבל זה הייתי כן רוצה שנביא לדיון ציבורי, חברי, מעשי, ועל זה להתחיל לדבר. וכל מי שמדבר על הצד הגופני, נגיד לו, עד 10% אפשר לדבר, עד 20% אפשר לדבר על הצד הגופני. מעבר לזה, לדבר רק על הצד הנפשי. לא להסכים לדבר על הצד הגופני יותר. מי שלא רוצה, לא לדבר איתו. על מה צריך לדבר? על נקודת הפרטיות ונקודת הגאווה. פרטיות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, בדרך שאדם הולך מולכים אותו. יש פה מאבק גדול בעולם בין חופש הפרט לבין שהכלל קובע. בני אדם לא מוכנים שיפגעו להם בחופש הפרט, והם צודקים, אבל אני אסביר במה הם צודקים ובמה הם טועים מאוד מאוד, לאני יודעתי. הכלל הוא קובע. הכלל יותר חזק מהפרטים. היחד יותר חשוב מהפרטיות של כל אחד ואחד. כשזוג מתחתן, וכל אחד חושב, אני התחתנתי בשביל שהפרטיות שלי תהיה יותר טובה, זה זוג שלא יחזיק מעמד. הם יכולים להמשיך לחיות יחד ולהיות נשואים. הם לא מחזיקים יחד באהבה. אהבה זה כשבונים יחד משותף. כשאני כותב את המילה מים, זה לא מם לבד, זה לא יוד לבד, זה לא מם לבד, זה היחד. כשאני מרכיב מים מחמצן ומימן, אז המים זה תכונה חדשה. רובן וצילה זה דבר חדש. הכלל של רובן וצילה יותר חשוב מצילה ומרובן. הכלל של עם ישראל חשוב יותר מכל אחד מהפרטים. זה נכון שהכלל צריך לדאוג לכל הפרטים. אבל מה עשה מערכת המשפט או מערכת הציבורית או המחשבה הרגילה של האנשים? אומרים, חופש הפרט, הפרט קובע. למה כל זה? זה דרכי הגוף. הפרטיות זה צד הגוף, הכלל זה צד הנשמה. כי רק הנשמה יכולה להתחבר. הגוף לא יכול להתחבר, אז הוא רוצה לשמור על הפרטיות שלו. הוא נובח כמו כלב, הגוף. הב, הב, הב לי מהעולם הזה, הב לי מהעולם הבא. כך אומר הזוהר הקדוש, להלוקה שתי בנות לה, הב, הב. רוצה רק שכר, מה אני ייהנה מזה, מה יהיה לי טוב מזה? ואם אנחנו מבינים שיש לנו פה מערכה, היא מערכה ניצחת. לא כל דבר הוא שפיט. לא כל דבר הוא שפיט. הכלל הגדול ביותר הוא הבורא. וכל הבריאה היא פרט ביחס לבורא. ואותו דבר בכל מערכת. יש את הכלל, הכלל קובע. הפרט לא קובע. צריך להתחשב בפרט, ואסור לאבד את החופש של הפרט, אבל התפקיד של הפרט לבחור בכלל. התפקיד של היד, לא שתעשה מה שהיא רוצה. היא תפקיד של היד להיות חלק מהגוף. לשרת את הגוף. אם אני רואה, סליחה על הדוגמה, באמת סליחה, אבל אם אני רואה ראש קרות על המדרכה, אז אני מזדעזע, אבל אם אני רואה אותו על הכתפיים, אני לא מזדעזע. למה אני לא מזדעזע על הכתפיים? כי הוא חלק מכלל. אבל כשפרט עומד בנפרד, אז הוא כמו, אולי לא ראש, כמו יד קרותה על המדרכה. וזה מזעזע. אדם פרטי שלא קשור לכלל זה מזעזע. אדם שלא קשור לעמו, לא קשור למשפחתו, לא קשור לזוגיות שלו, קשור רק לרצון הפרטי שלו של כאן ועכשיו, זה חיים גופניים. כשמערכת המשפט הולכת רק לכיוון של הפרטיות, שהפרט הוא החשוב, זה טעות גדולה מאוד. החופש של הפרט הוא רק אם הוא בוחר בדרך הכלל. אם לא, החופש שלו לא צריך להיות קיים. כמו שאנחנו רואים, תראו מה קורה עכשיו. מה אומרים לפרט? אתה יכול להדביק מישהו אחר, אתה תשב בבית. אתם רציתם לבד? בדרך שאדם הולך מולכים אותו, כל אחד יישב לבד. כל אחד עכשיו יישב לבד, וגם בתוך הבית, אם אחד נגוע, גם הוא יישב לבד, ואתם תהיו לבד, כל אחד בחדר שלו. שימו לב, אנחנו בחרנו בזה. אנחנו רצינו את הפרטיות, אמרו לנו, קחו, אתם רוצים פרטיות? תהיו לבד. למה בפרטיות? שמור לי תאוותי ואשמור לך תאוותך, אני אשמור על הפרטיות שלך, אתה תשמור על הפרטיות שלי. במה גאים? במה גאים? בתאווה הפרטית, שאם זאת התאווה שלי, מותר לי לפעול אותה? האם אנחנו לא מבינים שאנחנו קשורים אחד לשני? לא רק מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית. אם אתה לא שומר שבת, או אתה לא מכבד את חברך, או אתה מאשים את אשתך, אתה חושב שזה לא פוגע בכלל? אתם לא מבינים שזה אווירה ציבורית, נפשית, רוחנית? ככה זה עובד. אנחנו תלויים זה בזה לא מבחינה גופנית, אנחנו תלויים בזה מבחינה רוחנית. התלות הגופנית היא רק סימן. כמו שכל הקו של השיעור הזה הולך, הגופניות היא רק סימן לדבר הנפשי, לדבר הרוחני. אנחנו רואים איך אנחנו קשורים זה בזה, ולא רק עם ישראל. יש מחלוקת בגמרא, האם הערבות ההדדית, מחלוקת בין רבי אלעזר לחכמים, האם הערבות היא רק של עם ישראל, או של כלל הציבור, של כלל האנושות? מפרש בעל הסולם, בזמן תיקון, של עם ישראל. אבל לקראת גמר תיקון, לקראת ביאת משיח, הערבות ההדדית היא של כלל הציבור. אולי אפשר לראות בזה סימן לשלהי משיח. אולי משהו מאיר לנו. אולי קורונה מלשון וקרה נור פניו של משה רבנו שירד מהר סיני. אולי רוצים להאיר לנו פה משהו. להאיר לנו, וההערה אומר הרבש זר צדיק וקדוש לברכה, אומר, כשאדם מתקדם, מאירים לו איפה הוא טועה. ואם מאירים לנו עכשיו את הנקודה הזאת, תדעו לכם, אני מאיר לכם שלא הפרטיות קובעת, לא הנקודה של הרגע של עכשיו זה מה שקובע, אלא מה שקובע זה היחד שלכם. אתם תלויים זה בזה מבחינה רוחנית. אנחנו בשלי משיח. אתם רוצים שמשיח יגיע, הוא לא יגיע לסגור את האוברדרפט שלנו. הוא לא יגיע רק שלא נהיה חולים. הוא יגיע כדי לתת לנו עבודה להתאחד. אנחנו כולנו ערבים זה לזה. כל האנושות ערבים זה לזה. מה, זה לא סימן מספיק ברור? זה לא סימן מספיק ברור שהאחדות שלנו, שרואים בגוף, היא באה להצביע על משהו רוחני, שאנחנו קשורים מבחינה רוחנית, אולי להפסיק לחשוב איך עושים שלום או איך לא עושים שלום מבחינה גשמית. האם טריטוריה כזו או לא היא זו שתפתור לנו את הבעיה? האם אם הר הבית יהיה שלנו או שלהם זה מה שיפתור את הבעיה? לא מבינים שהעניין פה הוא עניין רוחני, שצריכים לדבר על דרכים רוחניות, שאנחנו כאנושות אחת שלמה וגדולה יש לנו איזשהם תפקיד בעולם להתאחד? אז זו הנקודה הראשונה. פרטיות, הפרטיות הולכת נגד הדת, נגד הדת הרוחנית, הנפשית. תעזבו, אל תתקעו עכשיו, הוא אומר לו לשמור תורה ומצוות, זה מה שמעניין אותו, רוצה להחזיר אותנו בתשובה. זאת לא הנקודה. הנקודה היא, בוא נחשוב יותר נפשית, רוחנית. אם נגיע לכך שצריך לשמור תורה ומצוות, לא צריך לפחד. לא צריך לפחד מלשמור תורה ומצוות. זה דבר נפלא. הנקודה השנייה, חוץ מאשר הפרטיות, היא עניין הגאווה. הגאווה. אנחנו לא מקבלים שיש משהו גדול ועצום מאיתנו. אנחנו רוצים כאנושות להצליח לבד. אנחנו יכולים לבנות מגדל גבוה עד השמיים. לייצר גדלות עצמית אני יכול לבד. האגוצנטריות הזאת, הכל סובב סביבי, רק מה שטוב לי אני אעשה, אני מספיק גדול, היא דבר שאנחנו חייבים להתגבר עליו. אנחנו רואים, כמו בסיפור עם טיטוס, שאנחנו לא מספיק גדולים. כדאי להסתכל על זה בגיטין ונבב. אנחנו לא מספיק גדולים. אין לנו כוח אמיתי נגד דבר עצום וגדול כל כך שקיים, שהוא הבורא יתברך. אנחנו קטנים. יעשה אדם לעצמו תרגיל, יעצום את עיניו, ויגיד, אני יושב עכשיו בחדר הזה, ויש לידי עוד בן אדם אחד, ויש פה עוד חדרים, ויש פה עוד בתים, ויש עיר שלמה, ויש עוד הרבה ערים, ויש ארץ גדולה, ויש הרבה ארצות, ויש הרבה יבשות, ויש עוד כוכבים אחרים, ויש גלקציות, ואני הקטן הזה בתוך החדר, ויש עולמות רוחניים מעבר לגלקציות, ואת כל זה מנהל הבורא יתברך, ואני הקטן הזה, הבורג הקטן שם בצד, הקטן הזה יושב, ואני חושב שאני כזה גדול. אחת הבעיות הגדולות שלנו היא אותה אגוצנטריות לחשוב אני גדול. זה נכון, אני לא יודע, אבל אם אני קצת אלמד אני יודע, אני, כל תלמיד רוצה להתגבר על רבו, כל ילד רוצה להגיד להוריו מה לעשות, כל אחד רוצה לגבור על העליון שלו. אומר הארי הקדוש, יש כלל גדול שתבין בו הכל. כל תחתון הוא מחצית מהעליון. מחצית הכוונה הוא רק חצי דבר, הוא לא דבר שלם. הדבר השלם בא בהתדבקות שלו בעליון, ביכולת שלנו להסכים. אני קטן, הגדולה שלי יכולה להיות רק אם אני מצטרף לגדול. אם אני לא מצטרף לגדול, לא תהיה לי שלמות. השלמות שלי, של כל פרט מאיתנו, הוא רק ביכולת שלנו להידבק בעליון שלנו. ואנחנו, כמו במגדל בבל, רוצים עצמאות שהיא עצמאות מהבורא. אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו רוצים להחליט מה שאנחנו רוצים. אף אחד לא יגיד מה לעשות. כשהיינו קטנים היינו אומרים, הפה שלי ברשותי. הפה שלך לא ברשותך, ואתה לא ברשותך, ואתה לא יכול עכשיו לצאת מהבית בלא רשות. שום דבר לא ברשותך. אתה קטן, אתה יכול להצטרף לגדול ולבחור בכך. ואם אתה עושה כך, אז אתה הולך לדבר אמיתי. אני רוצה לסכם את מה שאמרנו. אנחנו אומרים שכשיש מגיפה, אני רוצה לסכם. אנחנו אומרים שכשיש מגיפה, כמו שלמדנו בנוח בעין תת, כשיש, בשעה שיש מגיפה בעיר או בעולם, לא יתראה האדם בשוק. שוק, מפרש בעל הסולם, זה רשות הרבים. צריך להתכנס לרשות היחיד, לרשותו של הקדוש ברוך הוא. למה? ברשות הרבים זה מקום של עבודה. אתה עכשיו צריך להתכנס לרשות היחיד, משום שיש לו רשות להמשחית, להשחית הכל. משום זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להישמר, ולא תראה עצמך לפני המשחית, שלא ימשול עליך. כל שיח, כל מה שקורה במציאות, הוא שיח של הקדוש ברוך הוא אלינו. ואנחנו צריכים להבין מה הוא אומר לנו. צריכים להבין את השפה. השפה מדברת בלשון שלנו. דיברה תורה בלשון בני אדם. השפה שלנו היא שפה גשמית. הוא מדבר איתנו בשפה גשמית, ואנחנו צריכים לפרש אותה לדבר נפשי. כמו שאם מישהו מגיש לי פרח, אז אני רוצה להבין מה יש בפרח הזה. הרי אם הוא רק אוהב אותי מבפנים, אני יכול להרגיש את זה קצת. אבל אני מצפה לתנועה חיצונית שתבטא את המאוויים הנפשיים שלו, וככה אנחנו מתקשרים אחד עם השני, אז תורה והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בלשון בני אדם. אז הוא נתן לנו את הקורונה. והקורונה זה שיח שלא איתנו. מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, אני הבאתי מגפה, מגפה זה מלשון גוף. אתם רוצים לחיות חיים גופניים? זה המגפה. אתם רוצים לחיות חיים נשמתיים? יש לכם אפשרות. המגפה נועדה לומר לכם, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. בחרתם חיים גופניים, חיים פרטיים, חיים של גאווה, זה מה שקיבלתם. בבקשה, תחיו אותם. אתם תראו שגם חיים גופניים לא תוכלו לחיות. לכן, מה שאנחנו כן רוצים לראות מכל הסיפור הזה, זה לעשות דבר מאוד מאוד מרכזי. להקשיב לכך שהנשמה היא זו שמבקשת את מקומה. נשמה אולי מלשון נשימה, הנשמה מבקשת את מקומה. התכונות של הנשמה הם שלווה, שחרור, בהירות, אהבה בלי תנאי, שלמות, סובלנות, סלחנות, אתגר, הקשבה, אמפתיה, חיבור, רציפות, נצחיות, יכולת, הבנה, התחברות, כוחות נפש, יצירתיות, אתגר, הכלה, מדויקות, נחישות, אחריות אישית. אלה תכונות של הנשמה. כשאנחנו רוצים אותם רק מבחינה גופנית, כשאנחנו רוצים רק את תכונות הגוף של תאווה, שמור לי תאוותי ושמור לך תאוותך, אני גאה על הדברים הגופניים שלי, ואני חושב שהתאווה הגופנית שלי היא זו שצריכה לשלוט, אני טועה בדרך. אז באים ואומרים לי, אתה רוצה חיים גופנים? הנה, קח חיים גופנים. כל אחד יחיה את המקום הפרטי שלו. ואנחנו מבקשים להפסיק להקשיב לפתרונות שהם רק פתרונות חיצוניים. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שרק המשקולת צריכה להרים למעלה. אנחנו לא מוכנים לקבל שהפתרון הוא פתרון חיצוני. אנחנו רוצים להבין שמרמזים לנו לעשות משהו פנימי. אז אני מבקש שבואו אנחנו, לפחות אלה שנמצאים פה בשיעור, נשנה את השיח. נפסיק לדבר כמה חולים, כמה לא חולים, פעם בחמש שעות חדשות, לא צריך יותר. פעם בחמש שעות חדשות, כל שאר הזמן, 80% מהזמן, לדבר על איך אנחנו מתאחדים יותר, איך אנחנו מפסיקים להיות מאשימים, איך אנחנו בונים זוגיות טובה יותר, איך אנחנו מכילים יותר אחד את האחר, איך אנחנו יותר סובלנים אחד לאחר, איך אני יכול להבין אפילו את האויב שלי, איך אני יכול לעשות שלום גם עם הערבים, גם עם המוסלמים, גם עם אירופה, איך אני יכול לעשות שלום? רק בעזרת זה שכולנו, כל האנושות, נחיה חיי נשמה. הנשמה היא מצטרפת, הרוחניות מצטרפת, הגופניות מפרידה. תראו איך זה קורה בעולם. הגוף סופו להתקלות, הנשמה היא נצחית. אנחנו רוצים חיים נצחיים. לא להגיד יותר אני חי את הרגע, לא להגיד העיקר הבריאות יותר. אסור. מה להגיד? אני חי את הנצח בכל רגע. אני רוצה את הבריאות כאמצעי לחיות חיי נשמה. להפסיק לחשוב בצורה כל כך חיצונית. אני רוצה לחזק את כולנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח רווחה והצלחה בעזרת השם לכל עם ישראל, ושהגאולה העתידית תמצא אותנו ככה מוכנים יותר עד כמה שאפשר, שכל אחד יעשה את העבודה שהוא צריך לעשות ויקח את עצמו למקום אמיתי, שיסכים קודם כל עם עצמו באיזושהי הקשבה פנימית להתחיל לחיות חיים יותר רוחניים. לא כל אדם יכול לעשות את זה, לא כל אדם יודע איך, אבל בשביל זה צריך לשוחח, ללמוד, להעלות רעיונות, לייצר סיור מוחין, לחשוב ביחד אנחנו כולנו, כל האנושות, ולראות מה הדרכים הנכונות כדי לייצר את זה, ובעזרת השם נעשה ביחד, נגיע לאהבה ונצליח.